little sunshine. All was over the
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום ראשון תתוו בתיבת תף שינפי, מסכת ברכות, דף תת. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הענקית מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו במחזור החדש, מחזור י' ד' של מפעל הדף היומי, מיסודו של המר"ם שפירא זצ"ל מלובלין. ומתחילתו של השבוע הזה, בסייעת הדשמיה, אוחזים אנו כבר בדף ת'. זה לא אומר שמצטרפים חדשים לא יכולים להצטרף. כל יום תחנה, כל יום ניתן להצטרף בסייעת הדשמיה. בואו והצטרפו ונלמד את תורת השם כאיש אחד בלב אחד. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוני אליי ולא אבותיי שלא יהיה רד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד. כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. טרם שניגש אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, מספרי הטלפון בהם ניתן להזין במשך כל שעות היממה בסייעת הדשמיה, לשיעור דפינו היומי. בראש ובראשונה, אכסניה הזו, רדיו קול חי, מספר קל, קליט, ואפילו לא צריך לרשום, 039-039-039, שלוש פעמים 039, אל שיעור הדף היומי. כמו כן ניתן להזין בטלפון של כל הלשון. אתן לכם את המספר הישיר של שיעור דפינו היומי, 073-295-1370. 073-295-1370, המספר הישיר לשיעור הדף היומי בכל הלשון, שיעור הדף היומי שלנו. ועוד מספר טלפון של קו השס, 02-999-0-222 02-3x9-0-3x2 קו השס. אלה מספרי הטלפון בהם ניתן להזין 24 שעות ביממה לשיעור הדף היומי, והגית בו יומם ולילה, ומחר בעזרת השם נזכור את האתרים בהם ניתן להזין ולהוריד שיעורים. וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בערב שבת קודש. פרשת ויחי, שבת חזק חזק ונתחזק, אז למדנו את דפים זין וחט במסכת ברכות. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, והפעם לצידן גם התשובות. השאלה הראשונה הייתה, כמה זמן כועס הקדוש ברוך הוא? ומי ידע מתי כועס הקדוש ברוך הוא? והתשובה, רגע אחד ובלעם ידע אם מתי כועס. שאלה שנייה, מה ניתן לקלל ברגע אחד בו כועס הקדוש ברוך הוא? אומרים התוספות, לומר את המילה קלם, או כיוון שהיה מתחיל בזמן הכעס, היה יכול להמשיך לקלל אף אחר הזמן. שאלה שלישית, מה עם ג' הדברים שביקש משה מהקדוש ברוך הוא ונתן לו? והתשובה, א', תשרה שכינתו על ישראל, ב', שלא תשרה שכינתו על עקום, ג', להודיעו דרכיו של הקדוש ברוך הוא. שאלה רביעית, מי הראשון שקרא לקדוש ברוך הוא אדון, ומי הראשון שהודה לו? התשובה, אברהם הראשון שקראו אדון, ולאה הראשונה שהודתה. שאלה חמישית, מדוע קראו לרות בשם הזה? התשובה, שיצא ממנה דוד המלך שריבהו לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. שאלה שישית, האם מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה? תשובה ראשונה, במילי דשמיה אפשר, במילי דאלמה אי אפשר. תשובה שנייה, גם במילי דשמיה אפשר רק שאין השעה משחקת לו לרשע? ג', אף שהשעה משחקת לו לרשע, אפשר כאשר המתגרה הוא צדי גמור. שאלה שביעית, איך נקרא מי שיש לו בית הכנסת בעירו ולא נכנס לשם, ומה גורם לו ולבניו? התשובה, נקרא שכן רע וגורם גלות לו ולבניו. שאלה שמינית, איזו מיטה קשה מכולם ואיזו קלה מכולם? והתשובה, אסכרה קשה מכולם ונשיקה קלה מכולם. שאלה תשיעית, מתי מותר לצאת מבית הכנסת כשספר תורה בחוץ, והאם מותר ללמוד בזמן הזה? התשובה בין גברה לגברה מותר, בין פסוק לפסוק, נשארה הגמרא בתיקו, ורב ששת היה מעד הרפי, מפנה את פניו וגריס ולומד. השאלה האחרונה, באילו ג' דברים הפרסים צנועים, והתשובה, א' אכילה, ב' בית הכיסא, ג' תשמיש. אלה הם הוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותות אשר למדנו. בדפים זין וחט, בערב שבת קודש פרשת ויחי, חזק חזק ונתחזק. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע תתוו בתיבת תשפ"י, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ת' במסכת ברכות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד 11 שורות לפני סוף דף ח', תחילת השורה, בנקודותיים ומן המילים רבן גמליאל אומר. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. שנינו במשנה שפתחה את השס, שפתחה את מסרת ברכות, לעיל בדף בית עמוד א', רבן גמליאל אומר, סוף זמן קריאת שמה של ערבית עד שיעלה עמוד השחר, כי על קריאת שמה של ערבית נאמר בפסוק בשוכבך, ורבן גמליאל סבר שהכוונה בזה לכל משך הזמן שבני אדם שוכבים במיטותיהם, והיינו כל הלילה. הוא חולק בזה הן על חכמים שאמרו שזמנה עד חצות, והן על רבי אליעזר הסובר שזמנה עד סוף האשמורה הראשונה. מביאה הגמרא פסק הלכה במחלוקת הזו. אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבן גמליאל, ולכתחילה יכול להמתין מלקרוא קריאת שמע עד עלות השחר. כלומר, חכמים ורבן גמליאל נחלקו בסוף זמן קריאת שמע של ערבית לכתחילה, ושמואל פסק הלכה כרבן גמליאל שמותר לכתחילה לקרותה עד עלות השחר, ולא כחכמים המתירים לכתחילה רק עד חצות. כותבים הראש והרשב"א שגם לרבן גמליאל אסור לאכול ולשתות עד שיקרא ויתפלל כדי שלא תחטפנו שינה, אבל אם רצה שלא לאכול כל הלילה, רשאי אף לכתחילה לאחר מלקרותה סמוך לעמוד השחר. אבל שיטת הרמב"ם בהלכות קריאת שמע פרק א' הלכה ט', שאין כוונת שמואל לפסוק הלכה כרבן גמליאל ולא כחכמים, אלא פסק כרבן גמליאל רק לגבי מה שנחלק עליו רבי אליעזר, שלדברי רבי אליעזר בשוכבך הוא הזמן שבו בני אדם הולכים לישון, ולכן סוף זמן קריאתה הוא סוף השמורה הראשונה, ורבן גמליאל סובר בשוכבך הוא הזמן שבו בני אדם שוכבים במיטותיהם והיינו כל הלילה, ובזה פסק שמואל הלכה כמותו. אבל לא פסק שמואל כרבן גמליאל במחלוקתו עם חכמים, אלא אדרבה, הלכה היא כמו חכמים שלכתחילה אין לקרוא קריאת שמע אחר חצות. ויהיה הגמרא ברייתא שיש ללמוד ממנה, עד מתי הוא זמן קריאת שמע של ערבית ומתי מתחיל זמן קריאת שמע של שחרית. הברייתא הזו נשנית כאן כדי ללמדנו חידוש לגבי סוף זמן קריאת שמע של ערבית. תניא, שנינו בברייתא רבי שמעון בן יוחאי אומר, פעמים שאדם קורא קריאת שמע שתי פעמים בלילה, פעם אחת קודם שיעלה עמוד השחר ואחת פעם נוספת לאחר שיעלה עמוד השחר, ויוצא בהן ידי חובתו, אחת של יום ואחת של לילה, שבקריאתו קודם עלות השחר יצא ידי חובת קריאת שמע של ערבית, ובקריאתו אחר עלות השחר יצא ידי חובת קריאת שמע של שחרית. מקשה הגמרא, גוף הקשיא, הברייתא זו מצד עצמה קשיא. בתחילת הברייתא אמרת שפעמים שאדם קורא קריאת שמע שתי פעמים בלילה, וביארת שהפעם השנייה היא לאחר שיעלה עמוד השחר. אלמה מוכח שלאחר שיעלה עמוד השחר לילה הוא עדיין לילה עד שתנצח חמה, שהרי אמרת ששתי הפעמים הן בלילה. ועד הרטני, ולאחר מכן שנינו בהמשך הברייתא שיוצא בהן בשתי הקריאות ידי חובתו, אחת של יום ואחת של לילה. על מה יממה הוא? מוכח מכך שלאחר שעלה עמוד השחר הוא כבר יום, ולכן יוצא אז ידי חובת קריאת שמע של שחרית. נמצא שתחילת הברייתא סותרת לסופה. מתחילת הברייתא משמע שהלילה ממשיך עד הנצח חמה, ומסוף הברייתא משמע שהלילה מסתיים בעלות השחר, ומשם ואילך הוא יום. מתרצת הגמרא, לא, אין להקשות את הסתירה הזו, לעולם באמת אחר עלות השחר, לילה יהו. וכפי ששנינו בתחילת הברייתא ששתי הקריאות הן בלילה, עד עיקרי ליום, מה שבסוף הברייתא קראו לזמן הזה יום, שהרי אמרו שיוצא אז ידי חובת קריאת שמע של שחרית, דאיקא אין שידקאי מבאי שעתא, מפני שיש אנשים שעומדים ממיטתם בשעה זו, ולכן, אף שזמן זה נחשב עדיין כלילה, מכל מקום הוא כבר זמן קריאת שמע של שחרית, שזמנה נאמר בפסוק בלשון, ובקומך, ובשעה זו אחר עלות השחר, יש אנשים שקמים ממיטותיהם. ולכמן בדף י' עמוד ב' דרשו בית הלל שמהכתוב, בשוכבך ובקומך, לומדים שקריאת שמע היא בשעה שבני אדם שוכבים ובשעה שבני אדם עומדים. ולכן אחר עמוד השחר, שיש בני אדם שעומדים ממיטותיהם, נחשב כזמן קימה, ואף שרק מיעוט קמים אחר עלות השחר. כותב הרמב"ן, שמכיוון שהתורה כתבה ובקומך בלשון יחיד, אז גם אם רק מעט קמים בשעה זו, כבר זה נקרא זמן קימה. ותוספות בדיבור המתחיל, לא, לעולם לילה יהוא, כותבים שגם לדברי רבי שמעון בר יוחאי, אין יוצא ידי חובת קריאת שמע של שחרית אם יקראנה מיד אחר עלות השחר, אלא הוא צריך להמתין לכל הפחות עד שיגיע הזמן המבואר במשנה לקמן, בדפתי תמוד ב' מי שיקיר בין חוטי התחילת שבציצית לחוטי הלבן שבה. כותב הבית יוסף באורח חיים סימן נונחת סעיף ד', שמאחר ודברי רבי שמעון בר יוחאי הם רק בשעת הדחק, נמצא שלדברי התוספות הזמן המבואר במשנה לקמן נאמר בשעת הדחק. אבל תלמידי רבינו יונה והרשב"א חולקים על התוספות וסוברים שזמני המשנה להלן נאמרו לכתחילה, ודברי רבי שמעון בר יוחאי נאמרו בשעת הדחק, שאז התיר לקרוא קריאת שמע של שחרית מיד אחר עלות השחר, והלכה כדבריהם. אומרת הגמרא, אמר רב אחא בר חנינא, אמר רבי יהושע בן לוי בשמו של רבי יהושע בן לוי, הלכה כרבי שמעון בן יוחאי שיוצא ידי חובת קריאת שמע של שחרית אחר עלות השחר, אף שהוא עדיין לילה. שואל הראש, לפי תירוץ הגמרא שאחר עלות השחר עדיין הוא לילה ואפשר לצאת אז ידי חובת קריאת שמע של ערבית, היה לרבי שמעון בר יוחאי להשמיע חידוש יותר גדול, שלפעמים יקרא אדם קריאת שמע פעמיים לאחר שיעלה עמוד השחר, ויצא בכך ידי חובת קריאת שמע של ערבית ושל שחרית. הוא מתרץ שכוונת הברייתא הייתה להשמיענו שיכול לקרוא קריאת שמע פעמיים בסמוך זה לזה ולצאת ידי חובה אחת של יום ואחת של לילה. הוא יכול לעשות כן רק אם קרא את של ערבית קודם עלות השחר ואת של שחרית מיד לאחר עלות השחר. אבל אם הראה לו אונס וקרא את של ערבית אחר עמוד השחר, אין יכול לקרוא גם קריאת שמע של שחרית בזמן הזה, כי אין יכול לקרוא גם קריאת שמע של לילה וגם של יום בזמן אחד. באופן הזה יקרא קריאת שמע של שחרית דווקא אחר נצח חמה. אילו תוספות בדיבור המתחיל לא לעולם לילה יהוא, תרצו את הקושייה הזו באופן אחר, כי מה שאמרה הברייתא שאחר עלות השחר עדיין לילה הוא עד הנצח חמה, הוא רק לגבי שאר מצוות שצריך לקיימם ביום, כמו תפילין וציצית שאין לקיימם עד שתנצח חמה. אבל קריאת שמע של ערבית אי אפשר לקרותה לאחר שעלה עמוד השחר, הואיל ויש בני אדם הקמים בשעה זו, זה אינו זמן שכיבה ולא שייך בו ובשוכבך. הגמרא מביאה שיש שנות פסק ההלכה של רב אחא בר חנינא על ברייתא אחרת. איכא דמתני להד רב אחא בר חנינא ההד דתניא. יש ששנו את דברי רב אחא בר חנינא שהלכה כרבי שמעון בר יוחאי על הברייתא שלפנינו ששנינו בה כך. רבי שמעון בן יוחאי אומר משום רבי עקיבא, פעמים שאדם קורא קריאת שמע שתי פעמים ביום, פעם אחת קודם הנצח חמה ואחת פעם נוספת לאחר הנצח חמה, ויוצא בהן ידי חובתו אחת של יום ואחת של לילה. בקריאתו הראשונה יוצא ידי חובת קריאת שמע של ערבית, ובקריאה השנייה יוצא ידי חובת קריאת שמע של שחרית. מקשה הגמרא, גוף הקשיא, הברייתא הזו מצד עצמה סותרת את עצמה, שבתחילה של הברייתא נאמר אמרת פעמים שאדם קורא קריאת שמע שתי פעמים ביום, וביארת שהפעם הראשונה היא קודם הנצח חמה. אלמא מוכח שקודם הנצח חמה, שזה אחרי עלות השחר, יממה הוא יום, ועד ארתני, ולאחר מכן שנינו שיוצא בהם ידי חובתו אחת של יום ואחת של לילה. אלמא לילה יהוא, מוכח שקודם הנצח חמה עדיין לילה הוא, ויוצא אז ידי חובת קריאת שמע של ערבית. נמצא שתחילת הברייתא סותרת לסופה. בתחילת הברייתא משמע שהיום מתחיל בעלות השחר, בסוף הברייתא משמע שהיום מתחיל רק מנצח חמה. מתרץ את הגמרא בדף ט' עמוד א', לא, אין להקשות את הסתירה הזו אלא לעולם קודם הנצח חמה יממה הוא. זהו יום, כפי ששנינו בתחילת הברייתא ששתי הקריאות הם ביום. היידה קראו ללילה, מה שבסוף הברייתא קראו לזמן הזה לילה, שהרי אמרו שיוצא אז ידי חובת קריאת שמע של ערבית, זה בגלל דאיקא אין שדגנו בהאי שעתא, מפני שיש בני אדם שישנים בשעה זו, ולכן, אף שקודם הנצח חמה יום הוא, יוצא בזמן זה ידי חובת קריאת שמע של ערבית, שזמנה נאמר בפסוק בלשון ובשוכבך, ובשעה זו של קודם הנצח חמה, עדיין יש בני אדם השוכבים במיטותיהם. אומר הראש, אבל אם היה אנוס לקרוא קריאת שמע של ערבית אחר עלות השחר, אין יכול לקרוא גם קריאת שמע של שחרית בזמן הזה, אף שהיה אנוס גם עליה. כי אין לקרוא גם קריאת שמע של לילה וגם של יום בזמן אחד. באופן הזה יקרא קריאת שמע של שחרית דווקא אחרי הנצח חמה. ולשיטת הראש, אין מחלוקת בין שתי הברייתות. המבואר בהן למדנו שהזמן שאחר עלות השחר וקודם הנצח חמה, כאשר לקרוא בו קריאת שמע של ערבית כשנאנס, ולא קראה קודם לכן. וזה כאשר גם לקריאת שמע של שחרית, ובלבד שלא יקרא את שתיהן יחד בזמן זה. כך גם פוסק בשולחן ערוך באורח חיים סימן נונחת סעיף ה', שאם נאנס ולא קרא קריאת שמע של ערבית עד שעלה עמוד השחר, כיוון שעדיין לא הנצח חמה, קורא קריאת שמע ויוצא בידי חובת קריאת שמע של ערבית. אבל לא יקרא אז קריאת שמע בשנית כדי לצאת ידי חובת קריאת שמע של שחרית, כי מאחר שעשה לאותה שעה לילה, אי אפשר לחזור ולעשות היום. אבל תוספות בדיבור המתחיל לעולם כותבים שקודם נצח חמה נידון כיום רק לגבי שאר מצוות, אבל עניין קריאת שמע שקריאתה בזמן שכיבה וקימה, מכיוון שיש אנשים הישנים בשעה זו, אין זה זמן קימה ולא יצא ידי חובת קריאת שמע של שחרית. אומרת הגמרא, אמר רבי יחא ברבי חנינא, אמר רבי יהושע בן לוי בשמו של רבי יהושע בן לוי, הלכה כרבי שמעון שאמר משום רבי עקיבא, שיוצא ידי חובת קריאת שמע של ערבית אחר עלות השחר, אף שהוא כבר יום. רבי זיירא מוסיף על הדין שנפסק ליל בדף ח' עמוד ב' בברייתא הראשונה, שיכול לקרוא קריאת שמע של ערבית סמוך לעמוד השחר. אמר רבי זיירא, ובלבד שלא יאמר השכיבנו. בלבד שלא יאמר המתפלל וקורא קריאת שמע של ערבית מעט קודם לעמוד השחר את ברכת השכיבנו, כי ברכה זו נתקנה רק לזמן תחילת השכיבה, וסמוך לעמוד השחר הוא זמן סוף שכיבה. אבל תוספות חולקים על פירושו של רש"י, ומביאים את פירושו של השר מקוצי, שדברי רבי זירא נאמרו על הקורא קריאת שמע של ערבית קודם הנץ החמה. ולכן אינו יכול לומר השכיבנו, כי אחר עלות השחר אפילו קודם הנץ, אין זה זמן שכיבה. וכך גם פוסק הרמב"ם הלכות קריאת שמע פרק א' הלכה י'. מבארת הגמרא את הפסק של רבי יהושע בן לוי. כי עתה כשבא רבי יצחק בר יוסף מארץ ישראל לבבל אמר, הדה רבי אחא בר רבי חנינא אמר רבי יהושע בן לוי. מה שאמר רבי אחא בר רבי חנינא בשמו של רבי יהושע בן לוי שהלכה כרבי שמעון שיוצא ידי חובת קריאת שמע של ערבית אחר עלות השחר, לאו בפירוש יתמר, אלא מכלל היתמר. לא נאמרה על ידו בפירוש, אלא מכלל דבריו למדו זאת. וכך היה המעשה, דאו זוגה דרבנן דהשתקור בהילול הדברי דרבי יהושע בן לוי. זוג תלמידי חכמים השתקרו בשמחת החתונה של בנו של רבי יהושע בן לוי ונרדמו עד לאחר עמוד השחר, ומחמת כן לא קראו קריאת שמע של ערבית. עתו לקמד רבי יהושע בן לוי, באו לפני רבי יהושע בן לוי קודם נצח חמה, לשאול האם הם יכולים לקרוא כעת קריאת שמע. אמר להם רבי יהושע בן לוי, כדאי הוא רבי שמעון המתיר לקרוא קריאת שמע של ערבית הדה נצח חמה, לסמוך עליו בשעת הדחק, לסמוך עליו בשעת האונס הזו שנרדמתם מתוך שכרות. אבל שלא בשעת הדחק, אין אתם רשאים לקרוא. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את מסכת ברכות לאל בדף ב' עמוד א', מעשה שבאו בניו של רבן גמליאל מבית המשתה אחר חצות ואמרו לו שלא קראו עדיין קריאת שמע של ערבית, והורה להם רבן גמליאל שיכולים הם לקרוא אם לא עלה עמוד השחר. מבררת הגמרא, מה הייתה שאלת בניו של רבן גמליאל? שואלת הגמרא, ודשת לו שמיע לאוהד רבן גמליאל? וכי עד עכשיו לא שמעו בניו של רבן גמליאל לדעת אביהם הסובר שזמן קריאת שמע של ערבית הוא עד עלות השחר? משיבה הגמרא, אחי כאמרי לי, כך הם אמרו לאביהם, רבנן פליגי לויך, האם חכמים שמרו במשנה שזמנה עד חצות חולקים עליך? כלומר, האם חכמים חולקים עליך בפירוש הכתוב בשכבך, שלדבריך פירושו כל זמן שכיבה, והיינו שמן התורה זמנה עד עלות השחר, ואילו הם פירשו שהוא זמן שדרך בני אדם להכין עצמם לילך לשכב, והיינו שאף מן התורה זמנה הוא עד חצות, ואף רבי אליעזר שאמר במשנה שזמן סוף קריאת שמע של ערבית הוא עד סוף השמורה הראשונה, פירשו ושוכבך, היינו הזמן שבו הולכים לשכב, אבל סבר שזמן עסק השכיבה הוא עד סוף השמורה הראשונה, ובזה חלקו חכמים עליו וסברו שזמן זה הוא עד חצות. אם חכמים חולקים עליך, הכלל הוא שיחיד ורבים הלכה כרבים. אין מקום לדברי יחיד במקום שיש שניים כנגדו, כנאמר בתורה בספר שמות, פרק כ"ג פסוק ב' אחרי רבים להטות. עוד דילמה, רבנן קבתך סבירה להו, או שמה גם חכמים סוברים כדעתך שזמנה מן התורה עד עלות השחר, ודורשים את המילה ובשוכבך על כל זמן השכיבה. והיידה כאמרי עד חצות, מה שאמרו חכמים שזמנה עד חצות הוא רק זירוז להקדים ולקיים את המצווה כדי להרחיק אדם מן העבירה, שלא ידחן עד שלבסוף יעבור זמנה, אבל במקום שנאנס ולא קרה קודם חצות, עדיין מחויבו ויצא ידי חובת קריאת שמע בזמנה, אף אחר חצות. ואם כן, חייבים אנו לקרוא עכשיו. אלה צדדי הספק שהציגו בניו של רבן גמליאל לפני אביהם. אמר לו, ישיב רבן גמליאל לבניו, רבנן קבתי סבירה לו. חכמים מודים לי שמן התורה נמשך זמן קריאת שמע עד עלות השחר, ולכן חייבים אתם. חייבים אתם לקרוא, והיידה כאמרי מה שאמרו חכמים עד חצות, הוא כדי להרחיק את האדם מן האווירה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה בהמשך תשובת רבן גמליאל לבניו, ולא זו בלבד אמרו חכמים, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות, כגון אכילת קודשים שנאכלים ליום ולילה, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. משמע שרבן גמליאל מודה שזמן קריאת שמע של ערבית הוא עד חצות, ותכף נראה איך זה הוכח. ומבררת הגמרא, כיצד התיישב הדבר עם שיטתו שזמנה לכתחילה הוא עד שיעלה עמוד השחר. שואלת הגמרא, ורבן גמליאל מי כאמר עד חצות? וכי רבן גמליאל סובר שזמן קריאת שמע של ערבית הוא עד חצות, דקטני, ששנינו בדבריו במשנתנו, ולא זו בלבד אמרו, כלומר, ולא קריאת שמע בלבד אמרו חכמים, שאף שזמנה הוא עד שיעלה עמוד השחר, יש לעשות לה סייג ולקרותה עד חצות, אלא גם שאר המצוות שאמרו חכמים שזמנם הוא עד חצות, עיקר זמנם עד שיעלה עמוד השחר. אלא אומר רבן גמליאל שעשו חכמים סייג להרחיק את האדם מן העבירה. אם כן, משמע שרבן גמליאל מודה שזמן קריאת שמע של ערבית הוא עד חצות, וקשה. הרי רבן גמליאל סובר שלכתחילה זמן קריאת שמע הוא עד עמוד השחר. ולא עשו בסייג וגדר לקורא לפני חצות. זאת אומרת שבשאלה הבינה הגמרא שדברי המשנה ולא זו בלבד אמרו, זה לא המשך דברי רבן גמליאל לבניו. אלא רבי כשסידר את המשניות הוסיף את זה. ולכן שואלת הגמרא, הרי לא הוסיף רבי את הדברים הללו כדי להשלים את דברי חכמים, שהרי הזכיר בדבריו את הסייג של הרחקת האדם מן העבירה, ובדברי חכמים לא הוזכר כלל סייג, אלא ודאי הוספתו היא להשלמת דברי רבן גמליאל. ואם כן קשה, אם היה רבן גמליאל אומר שזמן קריאת שמע לכתחילה הוא עד חצות, הייתה הוספת דברי רבי מובנת. והיינו, שלא על קריאת שמע בלבד אמרו חכמי ישראל שמצוותה עד חצות וניתן לקיימה עד שיעלה עמוד השחר, כמו שאמר רבן גמליאל, אלא אף שאר מצוות הנוהגות בלילה דינם כן. אבל מכיוון שרבן גמליאל לא אמר כן, אלא אמר שזמנה לכתחילה הוא עד שיעלה עמוד השחר, אם כן כיצד הוסיף רבי בדבריו, לא זו בלבד אמרו, כי משמע מכך של רבן גמליאל זמן קריאת שמה של ערבית לכתחילה הוא עד חצות. משיבה הגמרא, אחי כאמר לו רבן גמליאל לבני, כך אמר להם רבן גמליאל לבניו, אני סבור שמותר לקרוא לכתחילה עד עמוד השחר, ולא עשו סייג והרחקה, ולכן חייבים אתם לקרוא, אלא אפילו לרבנן דקאמרי, אפילו החכמים שאמרו, שסוף זמן קריאת שמה הוא עד חצות, אין כוונתם שאחר חצות אינו יוצא ידי חובתו, אלא מצוותה עד שיעלה עמוד השחר, והי דקאמרי עד חצות, ומה שאמרו שסוף זמן קריאת שמה של ערבית הוא עד חצות, הוא רק כדי להרחיק אדם מן העבירה שלא ישתהם מלקיים את המצווה, עד שיעבור זמנה. אם כן תירוץ הגמרא, המילים ולא זו בלבד אמרו, אינן מדברי רבי מסדר המשנה, אלא הם דברי רבן גמליאל שביאר לבניו, שגם חכמים אינם חולקים בעיקר דין קריאת שמה, וגם הם סוברים שמצוותה כל הלילה, אלא שבכל המצוות הנוהגות בלילה דרכם לעשות סייג והרחקה, לזרז את האדם לעשותם לפני חצות. ורבן גמליאל אומר לבניו בלשון, ולא זו בלבד אמרו, שלדברי חכמים לא קריאת שמה בלבד זמנה עד חצות וניתן לקרותה עד עלות השחר, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות, מצוותם עד שיעלה עמוד השחר. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את המסכת ואת השס כולו לאל בדף בית עמוד א', הקטר חלבים ואיברים על המזבח מצוותן עד שיעלה עמוד השחר, וכל הנאכלים ליום אחד, קודשים שנאכלים ליום אחד, קורבנות שזמן אכילתם ליום אחד, ליום ולילה, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. מבררת הגמרא מדוע לא מנה רבן גמליאל דבר נוסף, מדייקת הגמרא שנינו במשנה על הקטר חלבים ואיברים ואכילת קודשים בלבד, שמצוותם עד שיעלה עמוד השחר, ואילו אכילת פסחים לא קטני, ואילו על מצוות אכילת קורבן פסח, לא שנינו כן. זמן הקרבתו של קורבן פסח הוא בי"ד ניסן, ערב הפסח, לאחר הקרבת תמיד של בין הארבעים, כמבואר במסכת פסחים, פרק ה' משנה א', וזמן אכילתו הוא בליל ט"ו בניסן, ליל הסדר, כפי שיבואר בגמרא לקמן, ולא שנינו במשנה שפתחה את המסכת, שזמן אכילתו של קורבן פסח הוא עד שיעלה עמוד השחר של ליל ט"ו. אם כן מקשה הגמרא ורמיני, הקשה על כך מברייתא סתירה, שנינו בברייתא קריאת שמע של ערבית, והליל הנאמר בלילי פסחים, כנאמר במסכת פסחים דף צדי ה', שבליל הסדר שבו אוכלים את קורבן הפסח יש לומר את ההלל, והטעם שצריך לומר את ההלל בליל הפסח נלמד מהכתוב במצא, לחם עוני, דורשת הגמרא, לחם שעונים עליו דברים הרבה, והיינו שגומרים עליו את ההלל ואומרים את האגדה. אז אם כן כתוב בברייתא קריאת שמע של ערבית והלל בלילי פסחים ואכילת קורבן פסח, כל אלו מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. וכיוון שמבואר בברייתא שאף אכילת פסח בזמנה עד שיעלה עמוד השחר, מדוע לא הוזכרה המצווה הזו במשנתנו? תרץ את הגמרא, אמר רב יוסף לא קשיא, אין סתירה. המשנתנו שלא מנתה גם את אכילת פסחים מכדברי רבי אלעזר בן עזריה הסובר שמדאורייתא זמן אכילת הפסח הוא עד חצות. הברייתא היא כדברי רבי עקיבא הסובר שזמן אכילת הפסח הוא עד שיעלה עמוד השחר. כפי ששנינו בברייתא נוספת שנחלקו בכך בלזר בן עזריה ורבי עקיבא. והגמרא מביאה את הברייתא שבה נתבהרה מחלוקתם. דתניא, שנינו בברייתא נאמר בפסוק בספר שמות פרק י"ב פסוק ח', ואכלו את הבשר בלילה הזה, נחלקו התנאים עד מתי הוא זמן אכילת הפסח בלילה זה. הבלזר בן עזריה אומר נאמר כאן לעניין אכילת בשר הפסח בלילה הזה, ונאמר לאלן בניין מכת בכורות, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, יש ללמוד גזירה שווה. מה זה גזירה שווה? שתי תיבות דומות שנכתבו בשני מקומות בתורה, ולמידים מזו על דיניה של זו. והגזירה שווה היא מהמילים בלילה הזה שבשני הפסוקים. מה לאלן מכת בכורות זמנה עד חצות שנאמר, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים? אף כאן מצוות אכילת הפסח זמנה עד חצות. אמר לו רבי עקיבא לרב לזר בן עזריה, והלא כבר נאמר, ספר שמות פרק י"ב פסוק י"א, ואכלתם אותו בחיפזון פסח הוא להשם. ולמדנו מפסוק זה שזמן אכילת פסח הוא עד שעת חיפזון, עד השעה שבה נחפזו בני ישראל לצאת ממצרים, והיא שעת עלות השחר. שהרי עד עלות השחר לא היו רשאים לצאת מבתיהם, כנאמר, ואתם לא תייצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. ולא כדבריך שזמן אכילת הפסח הוא עד חצות. אם תשיב על כך, שאם אין לדרוש את הגזירה שווה מהמילים בלילה הזה, אם כן מה תלמוד לומר בלילה, מה למדנו מהמילה בלילה אמורה לגבי אכילת קורבן פסח, אשיב לך שהיא נצרכת שיכול הייתי לומר שיהיה קורבן פסח נאכל כקודשים ביום, שכשם ששאר כל הקודשים נאכלים ביום שחיטתם ובלילה שלאחריו, כך גם קורבן פסח יאכל גם הוא ביום שחיטתו בי"ד ניסן ביום. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב ואכלו את הבשר בלילה. יש ללמוד מכך שבלילה הוא נאכל ולא ביום. נמצא שנחלקו רבי עקיבא ורב לזר בן עזריה, אם הפסח נאכל עד חצות או עד עלות השחר, ולכן ניתן לתרץ שמשנתנו שלא הזכירה שאכילת הפסח זמנה עד עלות השחר, נשנתה בשיטת רב לזר בן עזריה הסובר, שזמן אכילת הפסח הוא עד חצות מדאורייתא, והברייתא היא כשיטת רבי עקיבא הסובר, שזמנה הוא עד עלות השחר. ואירת הגמרא את מחלוקת רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא בדרשות הפסוקים. שואלת הגמרא, בישלמה לרבי אלעזר בן עזריה דאית לגזירה שווה? מובן הדבר לשיטת רב לזר בן עזריה דורש מגזירה שווה. שאכילת הפסח היא עד חצות, יצטרך למכתב לי הזה. לכן היה צריך לכתוב בפסוק את המילה הזה, כדי ללמד את הגזירה שווה, אלא לרבי עקיבא שאינו דורש גזירה שווה זו, היי הזה מה יעביד לי, מה ידרוש מהמילה הזה? משיבה הגמרא לרבי עקיבא, המילה הזה, למעותי לילה אחר הוא דעתה. המילה הזה באה למעט שאין קורבן פסח נאכל לילה נוסף מלבד ליל 15 בניסן. סל כדאי תחמינה. היה עולה בדעתך לומר הועיל ופסח קודשים קלים ושלמים קודשים קלים. פסח ושלמים נקראים קודשים קלים מפני שקדושתם קלה יותר מקודשי קודשים. כגון חטאת ואשם בכך שאין מועלים בהם. ועוד הבדלים נוספים, קודשים קלים מותר להוציא אל מחוץ לעזרה ולאוכלם בכל ירושלים. וכמו כן החזה והשוק שהם חלק הכהנים בקורבן השלמים, נאכלים גם לנשיהם ולבניהם ולעבדיהם של הכהנים. ויתר בשר הקורבן שייך לבעלים ונאכל לכל אדם, ואילו קודשי קודשים, אסור להוציאה מחוץ לעזרה ונאכלים רק לכהנים שכרים. אז היה עולה בדעתי לומר הועיל ופסח קודשים קלים ושלמים קודשים קלים, אם כן נלמד פסח מקורבן שלמים. מה שלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד שביניהם? כלומר, שלמים נאכלים ביום הקרבתם וכל הלילה שאחרה וכל יום המחרת עד שתשקע החמה. כנאמר בפסוק, ביום זבחכם יאכל וממחרת. אף פסח, כיוון שהוא נאכל רק בלילה, יהיה נאכל לשתי לילות במקום שני ימים, ויהיה נאכל בסך הכל לשתי לילות ויום אחד. ואין לפרש שכוונת הגמרא היא שהיה עולה על הדעת שהפסח יאכל ביום שבין שני הלילות, שהרי רבי עקיבא דרש מהמילה בלילה שפסח שונה משאר קודשים, שאינו נאכל ביום אלא בלילה בלבד, אלא כוונת הגמרא היא, שהיה עולה בדעתי לומר שיהיה הפסח נאכל בשני לילות, ולא ייפסל אף שימתינו ולא יאכלו ביום שביניהם. כמה שמלן משמיעינו הפסוק שאין הדבר כך, אלא דורשים בלילה הזה, בלילה הזה ליל תתוו בניסן הוא נאכל ואינו נאכל בלילה אחר. שואלת הגמרא ורבי אלעזר בן עזריה שלשיטתו נדרשות תיבות בלילה הזה לגזירה שווה, מאיכן נלמד את הדין הזה שאין הפסח נאכל לשני לילות? משיבה הגמרא, מילות תותירו עד בוקר אמור לגבי קורבן פסח נפקה. משם הוא למד את הדין הזה, שמכיוון שאין להשאיר מבשר הפסח עד הבוקר, ודאי שאין לאוכלו בלילה השני. שואלת הגמרא ורבי עקיבא, מדוע לא למד אף הוא מפסוק זה שהפסח נאכל ללילה אחד בלבד? משיבה הגמרא, אם מהתם, אם נלמד דין זה משם, אבי אמינא מאי בוקר, בוקר שני, הייתי אומר, מה זה הבוקר שאין להשאיר בו מבשר הפסח? הבוקר השני לאחר הקרבת הפסח, כלומר תזיין בניסן, אבל רשאי הוא לאכול את הפסח לשני לילות, לכן צריך לדרוש מהמילה הזה, שאין הפסח נאכל, אלא לבליל תתוו בלבד. שואלת הגמרא ורבי אלעזר, איך למד דין זה מהפסוק ולא תותירו ממנו עד בוקר? הרי ניתן לומר שהכוונה לבוקר השני. משיבה הגמרא, אמר לך, רבי אלעזר יוכל להשיב לך, בוקר שהוזכר בתורה, בוקר ראשון הוא. כנאמר במסכת פסחים דף עין אלף עמוד ב', כל מקום שהוזכר בתורה בוקר סתם, הכוונה לבוקר הראשון. ושואלים שם התוספות, הרי מדברי רבי עקיבא כאן מוכח ששייך לפרש תיבת בוקר גם על בוקר שני. כותב המלבים בפירושו על ספר שמות פרק י' ב' פסוק ח' שדברי רבי עקיבא נאמרו רק כאן שכתוב ולא תותירו ממנו עד בוקר ונותר ממנו עד בוקר, שמכיוון שכפילות המילים עד בוקר מיותרת, מכללי לשון הקודש הוא ששם הנכפל שלו לצורך בא ללמד שאין הכוונה בשם השני כשם הראשון. כמו שאכן נלמד במסכת שבת דף ד' עמוד ב', עד בוקר השני שאין הנותר מהפסח נשרף בבוקר הראשון, אלא רק בבוקר השני שהוא יום ראשון של חול המועד. משום כך אמר רבי עקיבא שהיה מקום לטעות ולומר שלא רק שריפת הנותר היא בבוקר השני, אלא גם אכילת הפסח זמנה עד הבוקר השני. ולפי זה יהיה פירוש הפסוק כך, לכתחילה לא תותירו ממנו עד בוקר ראשון. ובדיעבד מותר לאוכלו עד בוקר שני, והנותר ממנו עד בוקר השני, באש תשרופו. לכן דרש רבי עקיבא מהמילה הזה, שאין הפסח נאכל אלא בליל תתוו. ועד בוקר השני נאמר רק לגבי שריפת הנותר. ויהיה עכשיו הגמרא, התנאים נוספים שנחלקו האם אכילת הפסח היא עד חצות או עד עלות השחר, אלא שדרשו זאת מפסוקים אחרים. ואין מחלוקת בדין בין רבי עקיבא ורב לזר בן עזריה לבין התנאים שמובאים כאן בברייתא, אלא נחלקו במשמעות הדרשה בלבד מאיכן נדרש. אומרת הגמרא, והני תנאי כהני תנאי. מחלוקת זו של רב לזר בן עזריה ורבי עקיבא היא כמחלוקת של התנאים שלפנינו. דתניא שנינו בברייתא, נאמר בפסוק העוסק בהקרבת קורבן פסח בספר דברים פרק ט"ז פסוק ו', שם תסבח את הפסח בערב כבוא השמש מועד צאתך ממצרים. הפסוק עוסק במקום הקרבת הפסח לאחר שנבנה בית המקדש, היה צריך להקריבו דווקא בבית המקדש. וכך נאמר שם, לא תוכל לסבוך את הפסח באחת שעריך אשר השם אלוקיך נותן לך, כי אם אל המקום אשר יבחר השם לשכן שמו, שם תסבח את הפסח. אז נאמרו בפסוק הזה שלושה זמנים שונים. שם תסבח את הפסח בערב, בערב הוא מחצות היום ואילך, בחצות היום החמה עומדת ברקיע כנגד ראש האדם, האדם רואה את החמה על ראשו, וערב הוא מחצות היום שאז מסתלקת החמה מראש כל אדם ומתחילה לנטות לכיוון מערב. הזמן ראשון נאמר בערב שהוא מחצות היום ואילך, גם בפסוק נאמר כבוא השמש, הכוונה משחשיכה, והזמן השלישי מועד צאתך ממצרים הוא בבוקר. ונחלקו התנאים כיצד תתקיים מצוות הפסח בשלושה זמנים אלו. רבי אליעזר אומר בערב, כלומר אחר חצות היום אתה זובח את הפסח, וכבוא השמש, כלומר משחשיכה אתה אוכל את קורבן הפסח, ומועד צאתך ממצרים שהוא בבוקר, אתה שורף את הנותר מבשר הפסח. רבי יהושע חולק ואומר בערב אתה זובח, כבוא השמש אתה אוכל, ועד מתי אתה אוכל והולך מבשר קורבן הפסח? עד מועד צאתך ממצרים, כלומר עד הבוקר, ואז הוא נעשה נותר ומחויב שריפה. נמצא שלפי שניהם שלושת הזמנים נאמרו על אותם דברים. בערב על השחיטה, כבוא השמש על האכילה, ומועד צאתך ממצרים על שריפת הנותר. אלא שרבי יהושע סובר שזמן כבוא השמש, שהוא זמן אכילת הפסח, נמשך עד עלות השחר, הוא כרבי עקיבא. ורב לזר סובר שזמן כבוא השמש הוא עד חצות, וכרבי אלעזר בן עזריה. ולמרות שרבי אליעזר לא התייחס במפורש לזמן אכילת הפסח, מכל מקום מוכרח ששיטתו היא כשיטת רב לזר בן עזריה שזמנה עד חצות, כי אם נאמר שאף לדבריו זמן אכילת הפסח הוא עד עלות השחר, אם כן במה הוא חולק על רבי יהושע? מה שאמרו רבי לזר ורבי יהושע שמועד צאתך ממצרים הוא זמן שריפה, אין לפרש שבבוקר יום טוב ראשון של פסח ישרוף את הנותר, שהרי אין שריפת קודשים דוחה יום טוב. כמה מבואר במסכת שבת דף ד' עמוד ב', אלא הכוונה במילים מועד צאתך ממצרים היא שבבוקר נעשה הפסח נותר כיוון שהגיע זמן שריפתו. אלא שאי אפשר לשורפו ביום טוב, לכן ימתין וישרפנו ביום ראשון של חול המועד. שואל הצלח, אם כן, איך אמר רבי אליעזר, מועד צאתך ממצרים אתה שורף, הרי גם אז אינו יכול לשורפו משום איסור יום טוב, ובאכילה כבר נאסר מחצות. התשובה היא שהביור בדברי רבי אליעזר הוא, שאף שאינו יכול לשורפו משום איסור יום טוב, מכל מקום זמן שריפתו מתחיל אז, ובא ללמדנו לעניין נותר, שרק אז נעשה נותר אף שכבר נגמר זמן אכילתו, בחצות. לאלו בא ברייתא שנחלקו בה רבי אליעזר בן עזריה ורבי עקיבא אם הפסח נאכל עד חצות או עד עלות השחר. רבי עקיבא למד מהמילה בחיפזון שהפסח נאכל עד עלות השחר שישת החיפזון. ואירת הגמרא מה אישת החיפזון לפי רבי אליעזר בן עזריה. אמר רבי אבא הכל בין רבי אליעזר בן עזריה ובין רבי עקיבא מודים כשנגלו ישראל ממצרים לא נגלו אלא בערב, כלומר שבלילה נתנו להם המצרים רשות לצאת, כי כך נאמר במכת בכורות וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרון לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי. ונאמר בילקוט שמעוני, שאמר פרעה למשה ולאהרון בלילה, הרי אתם ברשותכם, הרי אתם עבדים של הקדוש ברוך הוא. ואף רבי עקיבא הסובר שזמן אכילת הפסח הוא עד עלות השחר, מודה ששעת חיפזון של מצרים למהר לשלחם, הייתה בלילה במכת בכורות. אם כן, אומר רבי אבא, כולם מודים שכשנגלו ישראל ממצרים לא נגלו אלא בערב. שנאמר בספר דברים פרק ט"ז פסוק א', כי בחודש האביב הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה. ואמר הכתוב לשון יציאה, כי מעת שנתן להם פרעה רשות לצאת, כבר נקרא שיצאו, מסביר הרמב"ן. המלבי מסביר שיש לפרש לשון יציאה על שני עניינים. יש יציאה מרשות אדון שמשועבדים אליו, כמו שנאמר לשון יציאה בעבד עברי, ובשביעית ייצא לחופשי חינם, וזהו הוציאך האמור בפסוק הזה, אצלנו. ויש יציאה שהיא עזיבת המקום שבו היה האדם, ויציאתו למקום אחר. והיא היציאה שנזכרה בפסוק הבא שמביא רבי אבא, דהיינו שיצאו ממצרים. ממשיך רבי אבא ואומר, וכשיצאו ממצרים לא יצאו אלא ביום, שנאמר בפרשת המסעות בספר במדבר פרק למד ג' פסוק ג', ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים, בשעה שכולם יכולים לראות. וכן לדברי הכל, מהנאמר בפסוק ואכלתם אותו בחיפזון לומדים, שאכילת הפסח היא עד שעת חיפזון. על מה נחלקו? על שעת חיפזון. מהי שעת חיפזון שעליה דיברה התורה? רבי אלעזר בן עזריה סבר, מהי חיפזון, מהי שעת החיפזון? חיפזון דמצרים, השעה שבה נחפזו המצרים לשלח את ישראל מארצם, כלומר בחצות הלילה, שאז לקו הבכורות, ולכן זמן אכילת הפסח הוא עד חצות. ורבי עקיבא סבר, מהי שעת חיפזון, חיפזון דישראל, השעה שבה נחפזו ישראל לצאת, והיינו בבוקר, ולכן זמן אכילת הפסח היא עד עלות השחר. ונסביר שעיקר לימודו של רבי אלעזר בן עזריה שהפסח נאכל עד חצות, זה מהגזירה שווה בלילה הזה שהביאה הגמרא לעיל. אבל לפי שלמד רב לזר בן עזריה מגזירה שווה שהוא נאכל עד חצות, לכן פירש את הנאמר בחיפזון על חיפזון המצרים. אבל בלא הגזירה שווה לא היה רב לזר בן עזריה לומד מהמילה בחיפזון לבדה, שזמן אכילת הפסח הוא עד חצות, כי יותר מסתבר לפרש כרבי עקיבא, שהחיפזון הוא של ישראל, שהרי הפסוק מדבר על ישראל, ואומר ואכלתם אותו בחיפזון. ומשמע חיפזון של ישראל שהזדרזו לצאת. ולא רבי עקיבא סבר חיפזון די ישראל. כי אף שבחצות הלילה מיד אחרי מכת בכורות ביקשו המצרים מבני ישראל לצאת מארצם, בני ישראל לא שמעו להם ולא יצאו ממצרים עד הבוקר. מביאה הגמרא ברייתא שממנה ראיה שגאולת מצרים התחילה בערב. תניא נמי אחי שנינו, כך גם בברייתא נאמר בפסוק בספר דברים פרק ט"ז פסוק א', הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה, ויש לתמוע וכי בלילה יצאו, ולא לא יצאו אלא ביום, שנאמר ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים, ואם כן כיצד אמר הפסוק שהשם הוציאנו ממצרים בלילה, אלא מלמד שהתחילה להם גאולה מבערב, כי כבר בלילה נתנו להם המצרים רשות לצאת. הקדוש ברוך הוא התחיל את הגאולה מהלילה כדי שיהיו ישראל משעבדים את ליבם ביום ובלילה, שמכוח יציאתם ממצרים קנה הקדוש ברוך הוא את ישראל העבדים, ככתוב, כי לבני ישראל עבדים, עבדי הם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. כך מסביר רבן יהוידע. מוסיפה הגמרא לבאר פסוקים העוסקים בענייני יציאת מצרים. כיוון שעסקה הגמרא בסוגיה הקודמת בעניין חיפזון מצרים, הביאה הגמרא דברי אגדה בעניין יציאת מצרים. נאמר בפסוק בספר שמות פרק י"א פסוק ב', דברנה באוזני העם, וישאלו איש מי את רעהו, ואישה מי את רעותה, כלי כסף וכלי זהב. אמרי דבי רבי ינאי, ביארו בבית מדרשו של רבי ינאי, אין נא אלא לשון בקשה. אמר לה הקדוש ברוך הוא למשה, בבקשה ממך, לך ואמור להם לישראל, בבקשה מכם, שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב קודם יציאתכם ממצרים, כדי שתייצו ברכוש גדול, שלא יאמר אותו צדיק והכוונה לאברהם אבינו, שאת גזירת השיעבוד ועבדום ועינו אותם, קיים בהם בבני ישראל, ואילו את ההבטחה שהבטיח ואחרי כן ייצאו ברכוש גדול, לא קיים בהם. גזירת השיעבוד והבטחת הרכוש נאמרו על ידי הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, כאשר קראת הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו שיוריש לבניו את ארץ ישראל. וכך אמר לו הקדוש ברוך הוא, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. והגמרא מבארת שביקש הקדוש ברוך הוא מישראל שישאלו ממצרים כלי חסף וכלי זהב וסמלות, כדי שלא יאמר אברהם שאת גזירת השיעבוד קיים הקדוש ברוך הוא ולא קיים את הבטחת יציאתם ברכוש גדול. נשאלת השאלה, הרי גם בלא הטעם הזה שמה יאמר אותו צדיק, היה צריך הקדוש ברוך הוא לקיים את הבטחתו. תרץ הגרא שההבטחה לאברהם אבינו הייתה יכולה להתקיים בביזת הים, כמבואר במדרש בשיר השירים רבה, שביזת הים הייתה גדולה מביזת מצרים. אלא כדי שלא יאמר אותו צדיק מיד בשעת יציאתם ממצרים שלא קיים הקדוש ברוך הוא הבטחתו חס ושלום, לכן ביקש מהם הקדוש ברוך הוא שישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב, שכבר בשעת יציאתם ייצאו ברכוש גדול. ובענף יוסף שאל, הרי אברהם לא יהרר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא מבאר שאכן אין הכוונה בזה לומר שאברהם יהרר אחר מידות הקדוש ברוך הוא, אלא שכאשר יראה אברהם שישראל יוצאים ממצרים ולא ברכוש גדול, יהיה תמה, הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח שייצאו ברכוש גדול, ובהכרח שאם הם יוצאים בלי רכוש, הרי לא הגיע זמנם לצאת, והם יוצאים כמו בני אפרים, שבטחו בנשקם ובזרועם ויצאו ממצרים לפני זמן הקץ, כמה מבואר בתהילים עין חטא, והרגו אותם, ועל ידי זה יצטער אברהם. לכן ביקש הקדוש ברוך הוא שקודם היציאה ישאלו את רכוש מצרים, כדי שבשעת היציאה כבר יצאו ברכוש גדול ולא יצטער אברהם. עוד שאלה שנשאלת, הרי שאלת כלי הכסף והזהב הייתה לטובתם של ישראל, שיוציאו עם ממון רב, ואם כן מדוע הוצרך הקדוש ברוך הוא לדבר על דבר זה בלשון בקשה ותחינה? זה המערשה מתארת שביקש זאת הקדוש ברוך הוא בלשון תחינה, כאילולי שהתחנן אל משה רבינו וביקש זאת ממנו, היו חושבים שדבר זה אינו ציווי כשאר מצוות, אלא זה רק לתועלתם, והיו מבטרים על התועלת הזו בלבד שיצאו בעצמם, כשם שענו למשה, ולוואי שנייצא בעצמנו. כפי שאומרת הגמרא מיד. אם כן אומרת הגמרא, אמרו לו בני ישראל למשה רבינו, ולוואי שנייצא בעצמנו, ממצרים גם בלא רכוש גדול. משל לאדם שהיה חבוש בבית האסורים, והיו אומרים לו בני אדם, מוציאים אותך למחר מבית האסורים, וגם נותנים לך ממון הרבה. ואומר להם, בבקשה מכם, הוציאוני היום ואיני מבקש כלום. כך גם ישראל, כששמעו בקשת משה שישאלו כלי כסף וזהב כדי שיצאו ברכוש גדול, אמרו שרוצים הם להשתחרר מיד גם בלא הרכוש הגדול. יש להבין כיצד דומה המשל לנמשל, הרי במשל אמרו לאסיר שישחררו מחר, והוא אמר להם שחפצו להקדים ולהשתחרר כבר היום גם בלא ממון רב. אבל בני ישראל לא נתעכבו במצרים בשביל נטילת רכוש המצרים, שהרי לא ענו על לוואי שנייצא מיד, אלא ענו רק על לוואי שנייצא בעצמנו. תרץ הצלח שביציאת מצרים לא נשתחררו בני ישראל שחרור מוחלט, שהרי בקשתם הייתה ללכת 3 ימים במדבר ולחזור למצרים, ואם כן, אם בשעת היציאה היו בני ישראל מבקשים להשתחרר לגמרי, היו המצרים מסכימים לזה, מפני מוראה ממכת בכורות, וציוון הקדוש ברוך הוא שיאמרו שהם יוצאים רק ל3 ימים כדי שיקוים, ואחרי כן ייצאו ברכוש גדול, שלא יסרבו המצרים להשאיל להם את רכושם. כיוון שאם היו אומרים למצרים שהם יוצאים מארצם ואינם חוזרים, היו המצרים מסרבים להשאילם. נמצא שמחמת הרכוש לא נשתחררו שחרור גמור, ואם כן, הוא ממש כמו המשל, שישראל אמרו הלוואי ונייצא בעצמנו לחירות גמורה, אף שעל ידי כך נייצא בלא רכוש, כי לא ירצו המצרים להשאיל לנו את ממונם. ואילו בביאורי הגרא פירש, שהיו ישראל יראים מרדיפת המצרים אחר ממונם, ולכן אמרו, עדיף לנו לצאת מיד גם בלא הרכוש. עיון יעקב מסביר שכיוון שנכתב בפסוק ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, משמע שרק לאחר השלמת השיעבוד ייצאו ברכוש גדול, לכן אמרו, הלוואי שנייצא מיד קודם השלמת השיעבוד ובלא הרכוש. נאמר בפסוק בספר שמות פרק י"ב פסוק ל"ו, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים והיה שילום. מביאה הגמרא שנחלקו האמוראים בביאור הפסוק. נאמר בפסוק והיה שילום, אמר רבי עמי מלמד שיש שילום בעל כורחם, כי משמעות המילה והיה שילום במם היא השאלה בעל כורחם, שאם לא הייתה השאלה בעל כורחם היה לו לומר וישאילו בלי המם סופית. ונחלקו האמוראים את מי היה צריך להכריח לכך. איקא דאמרי, יש שאומרים בעל כורחם דמצרים, יש שאמרו שבני ישראל הכריחו את המצרים להשילם. ואיקא דאמרי, בעל כורחם דישראל, ויש שאמרו שהמצרים הכריחו את בני ישראל שישאלו מהם. מאן דאמר, מי שסובר שהשאלה נעשתה בעל כורחם דמצרים, למד זאת מדכתיב בתהילים סמכת, ונבט בית החלק שלל, כלומר, נבט בית הם בני ישראל, והם יחלקו את השלל שלקחו בעל כורחם של המצרים. כי שלל הוא דבר הנלקח בעל כוחו של האדם כשלל מלחמה. אבל דבר הנלקח מאדם ירצונו, אין שייך לקוראו שלל. ועוד, שאם לא הייתה השלה בעל כורחם, לא היה שייך לשון תחלק שלל, שהוא לשון חלוקה ביניהם ממה שנטלו. אלא כל אחד היה מחזיק במה ששאל, מוכרח שנטלו מהם בעל כורחם בשכר השיעבוד. ובזה היו צריכים לחלוק בשווה, כמו שהשיעבוד היה בשווה. מנדה אמר, מי שסובר שהשלה נעשתה בעל כורחם די ישראל, הטעם שלא נטלו ישראל מרצונם הוא משום מסוי. היה קשה לבני ישראל לשאת את רכושם של המצרים. אומר הגר"א, לפי שידעו ישראל שעתידים הם לזכות בביזה גדולה על הים, לכן היו אומרים, למה לנו לישא מסע זה? והיה רצונם שהמצרים הם שיסו את המסע עד ים סוף, ושם יבזזו אותם. ובמחילת על פרשת בו נאמר, אופן ההשאלה בעל כוחם של ישראל. שהישראל היה אומר למצרי, תן לי חפץ פלוני, ואומר לו המצרי, תול לך זה ואחר כך כיוצא בו. יש לומר שהטעם לדבר היה כדי לקיים את ההבטחה ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. כי עד שאין האדם מקבל מתנה בעל כוחו, אין ראיה שתאוותו בידו. אבל כשממען להמשיך וליטול עד שצריך לתת לו בעל כוחו, יש ראיה שיש לו כבר די ועותר, וראוי להחשיבו כרכוש גדול. דורשת הגמרא את המשך הפסוק בתהילים. נאמר בהמשך הפסוק, והינצלו את מצרים. אמר רבי עמי, מלמד שעשו הישראל למצרים כמצודה של עופות שאין בה דגן. שדרך צידי העופות לזרוק דגן תחת המצודה, כדי שיבואו העופות לאוכלו וילחדו במצודה. במצודה שאין בה דגן, אין העופות באים אליה, והיא נשארת ריקה, כך רוקנו את מצרים מכל רכושם. ריש לקיש אמר, עשו כמצולה שאין בה דגים. ישראל עשו את מצרים כמעמקי הים, בתוך התאום, שאין שם דגים. מפני שאין הדגים נמצאים, אלא על שפת הים במקום שיש מזון, אומר רש"י. כלומר, שרוקנו את המצרים מרכושם. וההבדל בין שני הפירושים הוא, שלפירוש הראשון עיקר הנזק למצרים ומעתיד לבוא עליהם. שכמו שמצודה שהיא ריקה מדגן, אין אוף פונה אליה, כך המצרים, כל עוד היה רכושם רב, היו שולטים בכל האומות. ושאר האומות היו מעלים להם מיסים. אחרי שיצאו ישראל ממצרים ורוקנו אותה, ירדו מחשיבותם ושוב לא יעלו להם שאר האומות מס. לפי הפירוש השני, עיקר הנזק שנגרם למצרים הוא על העבר, שרוקנו אותה מכל האוצרות והרכוש היה להם עד כה. כך מסביר הגר"א. עיון יעקב מסביר, הטעם שתיאר את גודל הריקנות של מצרים בכך שהזכיר שלא היה בדגים, לפי ששבח ארץ מצרים היה בדגים. כנאמר, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם. ונשאלת השאלה, מאחר ורוקנו בני ישראל את מצרים מכל רכושם, מכאן היה להם רכוש על הים? הרי נאמר במדרש שיר השירים רבה, שביזת הים הייתה גדולה יותר מביזת מצרים, מתרץ הצלח בשם בנו, שבני ישראל היו גרים בארץ רמסס, ועבודתם הייתה בפיתום ורמסס. אבל לא היו בשאר מדינות מצרים, ורק בעת הגאולה היו כל ישראל בעיר המלוכה של מצרים. ואם כן, מה ששאלו משכניהם כלי חסף וכלי זהב היה רק בארץ רמסס, וכן בעיר המלוכה בעת יציאתם. במקומות האלו אכן נעשו מצולה. אילו משאר המדינות במצרים לא שאלו, ושם נשאר הון רב. ופרעה בעת שרדף אחריהם קיבץ את כל חילו וכל עמו מכל ארצו, ומהם בזזו את ביזת מצרים. ואילו הענף יוסף מתרץ בשם המפרשים שביזת הים הייתה מהאוצרות שהיו בגנזי פרעה, שפרעה פתח את אוצרותיו לפני המצרים ונתן רשות לכל אחד ליטול מה שיחפוץ, ובלבד שיסכים ללכת ולרדוף אחרי בני ישראל. דורשת הגמרא פסוק נוסף שנאמר בעניין יציאת מצרים. בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא אל משה רבינו בסנה וציווהו ללכת לפרעה ולהוציא את בני ישראל ממצרים, שאל משה את הקדוש ברוך הוא מה אומר לבני ישראל כשישאלוני מה שמו של אלוקי אבותיהם ששלחני להוציאה ממצרים. תשובת הקדוש ברוך הוא מבוארת בפסוק בספר שמות פרק ג' פסוק י' ד', ויאמר אלוקים אל משה, אהיה אשר אהיה. ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. יש לשאול מדוע באמירה הראשונה אמר אהיה שתי פעמים. מבארת הגמרא מה שהשיב הקדוש ברוך הוא באמירה הראשונה שיאמר להם אהיה אשר אהיה, באורו הוא כך. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור להם לישראל, אני הייתי עמכם בשיעבוד זה במצרים, ולזה הכוונה במילה אהיה, ואני אהיה עמכם גם בשיעבוד שאר מלכויות שעתידים להשתבד בכם. וזהו אשר אהיה. ועדיין יש לשאול מדוע הוא צריך לשתי אמירות, וכן מדוע באמירה השנייה אמר אהיה רק פעם אחת. מבאר את הגמרא בין שתי האמירות השיב משה תשובה לאמירה הראשונה, שכאשר שמע משה תשובת השם, אמר לפניו ריבונו של עולם דיה לצרה בשעתה, די בכך שיתוננו על הצרה בשעה שתבוא עליהם. מדוע צריך לצערם עכשיו בבשורה הקשה של שיעבוד שאר המלכויות? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אכן לכם אמור להם, אהיה שלחני עליכם, כלומר, אמור להם שאנוכי עמם בשיעבוד מצרים, ואל תזכיר להם שאר צרות העתידות לבוא. אומר עיון יעקב, שמאמר זה בא ללמדנו חוכמה ומוסר, שלא יעמוד אדם על דעתו ולא יבוש מלחזור מדבריו, אף אם הוא גדול מאוד, כי צריך לקבל את האמת ממי שאמרה. שהרי אף הקדוש ברוך הוא חזר והודה למשה רבינו, וממנו ילמדו וכן יעשו. אבל עיון יעקב מביא את דברי המדרש בשמות רבה, ולמבואר שם לא הייתה בתשובת הקדוש ברוך הוא חזרה מדבריו, אלא שמתחילה אמר כך, ובתשובתו השנייה ביאר למשה את כוונתו הראשונה. וכך נאמר במדרש, אמר לפניו, וכך אומר אני להם, להודיע להם גם על הצרות העתידיות, דיה לצרה בשעתה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לב, כה תאמר לבני ישראל, יש לך אני עליכם, לך אני מודיע, הקדוש ברוך הוא מודיע למשה על הצרות העתידיות, להם איני מודיע. ואכן אמר שם מבאר את דברי המדרש, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, אתה לא הבנת את דבריי, כי רק לך אמרתי אהיה אשר אהיה. ולא על מנת שתאמר כן לישראל, אלא כה תאמר לבני ישראל, יש לך אני עליכם בלי להזכיר עוד צרה אחרת. ומוסיף המהרש"א שמפסוק זה מבואר, שהבטיח לנו הקדוש ברוך הוא בשם הוויה שאנו דביקים בו, שישאר לנו הוויה בכל השיעבודים, וחס ושלום לא יבוא לנו הפסד וכיליון באורך הגלות. אחרי שדרשה הגמרא את כפל אמירת אהיה בפסוק, דורשת הגמרא פסוק נוסף, שנאמר בו כפילות לשון שיש לבארה. בתפילת אליהו בער הכרמל, בשעה שאסף את כל העם אל ער הכרמל כדי להוכיח את תפסותם של נביאי הבעל, כמו מבואר בספר מלכים א' פרק חי, שמאחר והיו ישראל בימי אחיו עובדי עבודה זרה, נגזרה להם רעב 3 שנים, ובסיומם אסף אליהו את כל ישראל אל ער הכרמל, וכן את כל נביאי הבעל והאשירה, 850 איש, ולקחו 2 פרים, אחד לנביאי הבעל ואחד לאליהו, והקימו 2 מזבחות. וסיכמו שכל אחד מהם יקריב את הפר על המזבח ואש לא ישים, והאלוקים אשר יענה באש הוא האלוקים. נביאי הבעל ניסו בראשונה מן הבוקר ועד הצהריים ולא עלתה ביד המאומה, ולאחר מכן, בזמן עלות המנחה, העלה אליהו את קורבנו והתפלל להשם ונענה בכך שירדה אש מן השמיים, והודו הכל שהשם הוא האלוקים. אם כן, נאמר בספר מלכים א' פרק חי פסוק למדזיין, ענייני השם ענייני. אמר רבי אבאו, יש לשאול למה אמר אליהו ענייני 2 פעמים, והרי הכופל ומבקש פעמיים נראה ככופר, החושב שיש 2 רשויות ומבקש משתיהן, כמו שנאמר לכמה נדף למד ג', שליח ציבור האומר בתפילתו תיבת מודים 2 פעמים משתקים אותו, כיוון שנראה כמודל לשתי רשויות. כלומר לשתי אלוהות, כך מסביר עיון יעקב, אלא מלמד שאמר אליהו לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, ענייני שתרד אש מן השמיים ותאכל את כל אשר על המזבח, וענייני עוד שתסיח דעתה ממחשבת רשע שיכולה לבוא אל ליבם כדי שלא יאמרו על מנת להכישני, שירידת האש ואכילתה את הקורבן מעשה כשפים הם. אליהו חשש שיאמרו שעשה חן על ידי כשפים, כי הכשפים נעשים על ידי מלאכי אש לא עתים. כמו שכתב הרמב"ן שהמילה להתיהם האמורה בפסוק, ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלהתיהם, כן, זה מלשון אש לוהטת, ולכן אם תרד אש מן השמיים יש מקום לחשוש שהוא מעשה כשפים. אלא ביקש אליהו שיאמינו שברצונך וביטחוני בך עשיתי כך. כמו שאמר אליהו, היום יוודא כי אתה אלוקים בישראל ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. שנאמר בסוף הפסוק, ואתה סבוט את ליבם אחורנית, כלומר, על ידי נס זה תסבב אליך את ליבם שעד אתה פנה אחורנית ממך, ותלו הכל במקרה ובכשפים, ומעתה, יפנה ליבם אליך ויאמינו שברצונך עשית כך. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראי, הגענו למשנה בדף ט' עמוד ב'. לאחר שעסקה המשנה שפתחה את המסכת בזמן קריאת שמה בערבית, דנה משנתנו בזמנה של קריאת שמה בשחרית. שואלת המשנה, מאימתי קוראים את שמה בשחרית? מתי מתחיל זמן קריאת שמה בבוקר? עונה המשנה, משיעיר היום כל כך עד שיקיר אדם בין צבע תחילת לצבע לבן, והוא זמן מה אחר עלות השחר, אומר המאירי. וטעם הדבר, לפי שנאמר בפרשת קריאת שמה בשוכבך ובקומך, משמע שזמן קריאת שמה של שחרית הוא בשעה שרוב בני אדם קמים ממיטתם, והוא בזמן הזה שמכירים בין תחילת ללבן. רבי אליעזר אומר, זמן קריאת שמה בשחרית מתחיל מאוחר יותר. מי שיוכל להכיר בין צבע תחילת ירוק לצבע של ירק הנקרא קרתי, קרישין, שמראיהם דומה זה לזה. והרשב"א ותלמידי רבינו יונה מבארים, שתנא קמא ורב לזר נחלקו מתי הוא זמן הקימה של רוב בני אדם. האם הוא בזמן שניתן להבחין בין תחילת ללבן או בין תחילת לקרתי? בירושלמי מבואר שהמחלוקת היא כיצד לדרוש את הפסוק וראיתם אותו שנדרש על מצוות קריאת שמע. האם דורשים אותו וראיתם אותו את התחילת הנזכר בפסוק מן הסמוך לו? דהיינו בין התחילת שבציצית ללבן שבה, או שדורשים וראיתם אותו שתוכל להכירו מתוך צבע אחר הדומה לו. מוסיף רבי אליעזר, וגומרה, סוף זמן קריאתה בשחרית הוא עד הנצח חמה, עד השעה שהחמה מתחילה לזרוח בראשי הערים, ונץ פירושו, יציאה והתחלה, מלשון הנצו הרימונים. ואם קרה לאחר זמן זה, אינו יוצא ידי חובת קריאת שמה מאחר שעבר זמן קימה של רוב בני אדם. רבי יהושע אומר, סוף זמן קריאת שמה הוא עד סוף 3 שעות מתחילת היום, בזמן שהיום והלילה שווים, שאין רבע היום. והרמב"ם בפירוש המשניות כותב שהשעות האמורות במשנה הן שעות זמניות, כלומר אינן יחידות זמן קבועות כמקובל בימינו, אלא מחלקים את אורך היום ל-12 חלקים וכל חלק נקרא שעה זמנית. ותאם מחלוקתם של רב לזר ורבי יהושע, רב לזר סבר שהולכים אחר רוב בני אדם ורובם קמים עד הנצח המה, ורבי יהושע סבר שלעניין דיעבד הולכים גם אחרי המיעוט, ועד 3 שעות נחשב עדיין זמן קימה, לפי שמקצת בני אדם קמים אז. שכן אומר רבי יהושע, דרך מלכים לעמוד משנתם בסוף 3 שעות ונחשב עדיין זמן קימה. אומרת המשנה, הקורא קריאת שמע מכאן ואילך לאחר שעבר זמנה לא יפסיד את שכרו, ואף שלא יוצא בכך ידי חובת קריאת שמע, מקבל שכר כאדם הקורא בתורה. ולכמן, בדף י' עמוד ב', נחלקו המוראים בפירוש הפסקה הזו. יש מהם שפרש כפשוטו, שמקבל שכר על קריאת שמע שקורא אחר זמנה, כאדם שקורא פרשה בתורה. ונשאלת השאלה, מה משמיעתנו המשנה בכך? הרי דבר פשוט הוא שקריאת שמע היא דברי תורה. מתרצים תלמידי רבינו יונה בשם רבי שלמה מנהר, שמשמיענו שאף על פי שבדברים שבכתב אין אדם רשאי לאומרם על פה, כאמור במסכת גיטין דף סמך עמוד ב', בכל מקום פרשת קריאת שמע רשאי לאומרה בעל פה ומקבל עליה שכר. והטעם שהואיל וניתנה לאומרה בעל פה בזמנה כדי לצאת ידי חובת קריאת שמע, רשאי לאומרה בעל פה אפילו כשאינו יוצא בידי חובה. זוהי המשנה שלנו בדף ט' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שזמן קריאת שמע בבוקר מתחיל לדעת חכמים משעה שניתן להבחין בין צבע תחילת ללבן. מבארת הגמרא את הדין הזה ושואלת, מה משמעות החילוק בין תחילת ללבן? הילי, מה אם נאמר שהכוונה שיבחין בין גבבה דאמרה חיוורה, גזת צמר לבנה, לגבבה דאמרה דתחילתה, לגזת צמר הצבועה בתחילת, קשה. הבלילה ילנה מימי דיידי. גם בלילה לאור הכוכבים אפשר להבחין ביניהם, ולא ייתכן שזו כוונת המשנה. אלא הכוונה לגזת צמר שנצבעה בתחילת ונשארו במקומות שלא נקלט הצבע יפה. ומי שיקיר בין תחילת ללבן, היינו מי שיבחין בין תחילת שבה ללבן שבה. בין המקום שנקלט בו הצבע למקום שלא נקלט ונשאר לבן. ובאופן זה שמעורב תחילת עם הלבן, אכן יש צורך למעט אור יום כדי להבחין ביניהם. ואילו תוספות מבארים בדיבור המתחיל, אלא בין תחילת שבה, שהכוונה לציצית עצמה, שמעורבים בה חוליות התחילת בלבן, ולא ניתן להבחין ביניהם עד שיעיר היום קצת. מביאה הגמרא ברייתא שמובאות בדעות נוספות בעניין תחילת זמן קריאת שמע. תניא נאמר בברייתא, רבי מאיר אומר, תחילת זמן קריאת שמע הוא מי שיקיר בין זאב לכלב. שיעיר היום קצת ויהיה ניתן להבחין בין זאב לכלב שדומים זה לזה. רבי עקיבא אומר, כשיהיה ניתן להבחין בין חמור לארוד, חמור הבר, זה ארוד, והוא דומה לחמור. ואחרים אומרים, ישירת חברו הרחוק ממנו, דלת אמות ויקירנו. ואין הכוונה לחבר שרגיל לראות בקביעות, כי בו יוכל להכיר גם במרחק גדול יותר, מ-400. וגם אין הכוונה לזה שאין רגיל עמו כלל, כי גם במרחק של 400 לא יוכל להכירו. אלא הכוונה לזה שרגיל עמו קצת, כי אכסנה היא שבא לפעמים לאכסניה. ככה תוספות בדיבור המתחיל אחרים אומרים. אמר אבונה הלכה כאחרים. מביאה הגמרא דעה נוספת בעניין זמן קריאת שמע של שחרית. אמר אביי להנחת תפילין שזמנה לפני קריאת שמע, כפי שנלמד לכמן בדף י' עמוד ב', הלכה כאחרים, תחילת זמן הנחתם הוא בזמן שקבעו אחרים בברייתא ששנינו בסמוך לעניין קריאת שמע, דהיינו מי שיקיר את חברו בריחוק 400. ולעניין תחילת זמן קריאת שמע, יש לנהוג כמנהג ותיקין. דאמר רבי יוחנן, ותיקין, אנשים ענבים ומחבבי מצוות. ורשי לקמן בדף חווה ועמוד א' כותב, המקדימין למצוות ומחזרין לעשות דבר בזמנו ומצוותו, היו גומרין אותה את קריאת שמע עם הנץ החמה, כשהחמה מתחילה לזרוח, כלומר, שהתחילו לקרוא קריאת שמע מעט קודם הנץ החמה, בתוך שיעור זמן שיוכלו לסיימה עם ברכותיה עם הנץ החמה. ויהיה הגמרא ראיה לאביי מברייתא, תניא נמי אחי שנינו כך בברייתא כמו שאמר אביי, ותיקין היו גומרין אותה את קריאת שמע עם תחילת הנץ החמה, כדי שיסמוך גאולה לתפילה, שתכף אחרי קריאת שמע וברכותיה שנזכרת בהם גאולת מצרים, יתפלל תפילת 18, ונמצא מתפלל ביום, בנץ החמה שהוא ודאי יום. אמר רבי זירא מהי קראה, מאיזה פסוק יש לסמוך מנהג זה להתפלל מיד בנץ החמה? נאמר בתהילים עין ב', יראוך עם שמש, ולפני ירח דור דורים. דוד המלך אמר זאת על שלמה בנו, שילמדו ממנו ישראל לדורותיהם, לירא את השם כל הימים, שהשמש והירח קיימים. כלומר, מתי היא ראוכה? על ידי קבלת עול מלכות שמיים שמקבלים עליהם בקריאת שמע. אם שמש, דהיינו סמוך לזריחת החמה. מזה שאמר הכתוב שזמן קריאת שמע הוא סמוך לזריחה מוכח, שזמן תפילה הוא בזריחת החמה, שרש לסמוך גאולה לתפילה. והמרשה בירתם שנשמחה קריאת שמע לזריחת השמש, על פי מה שנאמר לאל בדף זין עמוד א', בשעה שהחמאס זורחת כל מלכי מזרח ומערב מניחים את כתריהם בראשיהם, ומשתחווים לחמה מיד כועס הקדוש ברוך הוא. אז כנגד זה קוראים בזמן זה קריאת שמע ומקבלים עול מלכות שמיים, להוציא מדעות אלו. ומוסיף המרשה שגם ברכת יוצר אור, שהיא ברכה ראשונה של קריאת שמע, באה כנגד הדבר הזה, שהרי משמעותה, שהקדוש ברוך הוא יוצר כל יום אור חדש, ועל ידי כך זורחת החמה ולא כדעתם של עובדי החמה. ממשיכה הגמרא לדון בעניין סמיכת גאולה לתפילה. אומרת הגמרא, העיד רבי יוסי בן אליקים, משום קהל הקדישה דבירושלים, הקהילה הקדושה שבירושלים. כל הסומך גאולה לתפילה אינו ניזוק כל היום כולו. אמר רבי זירא, איני, האם זה כך? ואנה סמכי והתעזקי. אני סמכתי גאולה לתפילה והוזקתי. אמרו לו בני הישיבה לרבי זירא, במה הזקת? במה הוזקת? נעמת את אסה לבי מלכה, הובלת הדסים לבית המלך שלקחו באנגריה להוליך הדסים לשם. את אמנם אם היבא אלך למאהב אגרה למחזי אפי מלכה, גם שם היה לך לשלם שכר כדי לראות את פני המלך, כלומר, לא זו בלבד שלא יראה לך נזק, אלא נהנית מריאת פני המלך בלא ששילמת דמים על כך. דאמר רבי יוחנן, לעולם משתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל, מפני שמצווה לכבדם, לא לקראת מלכי ישראל בלבד, אלא אפילו לקראת מלכי עובדי כוכבים משתדל לרוץ, והטעם, שאם יזכה לעולם הבא לראות בגדולתן של ישראל, יבחין בין הכבוד הרב שינחלו אז מלכי ישראל, לכבוד של מלכי עובדי כוכבים עכשיו. ממשיכה הגמרא לדון בעניין סמיכת גאולה לתפילה, אמר לי רבי אילה אל אולה, כי אל תלעתם כשתעלה לארץ ישראל, כמובן במסכת כתובות דף קוף י' א' שהיה רגיל לעלות לארץ ישראל, שאל בשלמה דרב ברונה אחי, שאל בשלומו של רב ברונה אחי, ובסדר הדורות הוא מסתפק, האם אכן אחיו של רב אילה היה רב ברונה, או שבגלל שהוא אוהבו קינה אותו אחי. אם כן אומר רב אילה לאולה, כשתעלה לארץ ישראל תשאל בשלומו של רב ברונה אחי, במעמד כל החבורה של רב ברונה דאדם גדול הוא, ושמח במצוות. זימנך עד הפעם אחת שמח רב ברונה גאולה לתפילה, ולא פסיק חוכה מפו מי כולי יומה, לא פסק שחוקו מפיו כל אותו היום על שזכה לסמוך גאולה לתפילה. וואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בתלמוד תורתנו בדף ט', עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, עד מתי יכול לאכול קורבן פסח? שאלה שנייה, מה אישת חיפזון? שאלה שלישית, מדוע ביקש הקדוש ברוך הוא ממשה דבר נע באוזני העם? שאלה רביעית, ממתי קוראים שמה בשחרית? שאלה חמישית, עד מתי אפשר לקרוא קריאת שמה של שחרית? ומהו הזמן המובחר לקריאתה? השאלה האחרונה על דף ת', איך ניתן לסמוך גאולה לתפילה? הרי אומר את הפסוק, השם שפתי תפתח. אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו, וכעת אל פנינתנו שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים את ההלכה למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. אנוס שקרא קריאת שמע של ערבית אחר שעלה עמוד השחר לא יאמר השכיבנו, שכיוון שעלה עמוד השחר אינו זמן שכיבה, ואפילו אם ירצה לדלג תיבת השכיבנו ולהתחיל מבתקנינו מעיצה, גם אינו נכון. אבל שער הברכות, דהיינו שניים שלפני קריאת שמע וברכת אמת ואמונה עד השכיבנו, אומר, אבל תפילת 18 של ערבית לא יתפלל, כיוון שתפילת ערבית נתקנה רק בשביל לילה, וכיוון שעלה עמוד השחר, יום הוא לכל דבר. אין הפסח נאכל אלא עד חצות כדי להרחיק מן העבירה, ודין תורה שיוכל כל הלילה עד שיעלה עמוד השחר. זמן קריאת שמע של שחרית, מי שיראה את חברו הרגיל עמו קצת, בריחוק 400 ויקירנו, ונמשך זמנה עד סוף ג' שעות שהוא רביע היום, ומצווה ממנה מובחר לקרותה כוותיקין. יש אומרים שמונים את אילו הג' שעות מזמן עמוד השחר, ויש אומרים משעת הנצח המה. ולעניין לכתחילה אין נפקמינה בזה, כיוון שלכתחילה אסור להתאחר עד אותו זמן, ורביע היום שאמרו הוא בין בחורף ובין בקיץ, שתמיד מחלקים את הי"ב שעות לארבע, וחלק הרביע הוא זמן קריאת שמע. זמן הנחת תפילין, משיראה את חברו הרגיל עמו קצת, בריחוק 400 ויקירהו עד שתשקע החמה. מצווה להשתדל לראות מלכים, אפילו מלכי אומות העולם, וכן מדלגים על גבי ארונות של מיתים לקראת מלכי ישראל ואפילו מלכי נוכרים, כדי להבחין בינם לבין מלכי ישראל כשיחזור כבודן למקומן. וכן כל כיוצא בזה. זהו שונה הלכות שלנו, ומכאן אל הפרק החותם את דפינו היומי, כהרגלנו בסייעת הדשמיה מאז תחילת מסכת ברכות, משנה יומית. מסכת פאה, פרק ו', משנה א', בית שמאי אומרים, אבקר לעניים אבקר. אם אדם יפקיר שדה הוא רק לעניים ולא לעשירים, הרי זה אבקר. שנאמר במתנות עניים, לעני ולגר תעזוב אותם, המילים תעזוב אותם לחירה מיותרות, ולומדים מהם שיש מקום אחר חוץ ממתנות עניים, שאם עוזב ומפקיר את שדהו רק לעניים, אבי הפקר, כמו שמצינו במתנות עניים שהם רק לעניים ולא לעשירים. בבית הלל אומרים אינו הפקר עד שהופקר אף לעשירים כשמיטה. כל אומרי השדה, הערמות שקצר בגודל של קו-קו, ואחד של ארבעת קבין ושכחו, בית שמאי אומרים אינו שכחה. שאם שכח ארבע ערמות נפרדות, אין זה שכחה, והערמה אחת שהיא בגודל של ארבע קו, בשונה מכל השדה, אנו מתייחסים לערמה הזו כאילו הם ארבע ערמות נפרדות. ובית הלל אומרים שכחה, כי בפועל שכח רק ערמה אחת ולא כמה ערמות. משנה ב', האופן הרגיל ששכחה הוא כשבעל הבית שכח חבילה תבואה וכלל לא אספה. המשנה דנה במקרה שאספת חבילה וניחה בצד מסוים, ושם שכח אחת מהחבילות. משנה ב', בפרק השישי של מסכת פאה, העומר שהוא סמוך לגפה, שהוא גדר אבנים ולגדיש, הרימה גדולה של תבואה ולבקר ולכלים, כלי המחרשה הוא שכחו, בית שמאי אומרים אינו שכחה, כיוון שכבר זכה בו לקחתו. ובית הלל אומרים שכחה, מה שהניחו בסמוך לגפה וכדומה, אין זה מקום מסוים לבטל ממנו שם שכחה. משנה ג', האוסף את חבילות תבואתו ומדלג על החבילה הראשונה והתחיל מהחבילה השנייה, אין זה שכחה, שדין שכחה אינו אלא כשהתחיל לאסוף את התבואה ולאחר מכן שכח אחד מהחבילות. אבל אם מיד שהתחיל דילג חבילה אחת, אין זה בכלל שכחה. אומרת המשנה ראשי שורות, העומר שכנגדו מוכיח, אדם שדילג על חבילות שבראש השורה, אינם בכלל שכחה. אלא כך הוא סדר עבודתו, מתחיל בכל שורה מהחבילה השנייה, ולאחר מכן הוא עושה שורה אחת לרוחב מהחבילות הראשונות שנשארו בראש כל שורה. העומר שהחזיק בו להוליכו אל העיר ושכחו, אם אסף את החבילות כדי להוליכם לעיר, והניחם בערמה ומתוך ערמה זו שכח אחת מהחבילות, מודים בית שמאי ובית הלל שנחלקו במשנה הקודמת שאינו שכחה, כיוון שכבר אסף את החבילות לקחתם לעיר, שוב אין בזה דין שכחה. משנה ד', כאמור דין שכחה לא נאמר כאשר מדלג על חבילה ראשונה בתחילת איסוף החבילות. המשנה מביאה דוגמה לדין זה, כאשר שני אנשים אוספים יחד בשדה אחת, ומביאה דוגמה כאשר אדם אחד אוסף בשדהו. אומרת המשנה, ואילו הן ראשי שורות, שניים שהתחילו מאמצע השורה, זה פניו לצפון וזה פניו לדרום, שניים מתחילים לאסוף את החבילות של התבואה כצורות מאמצע השדה, זה פניו לצד ימין עד לקצה השדה, וזה פניו לשמאל עד קצה השדה, ושכחו לפניהם ולאחריהם, כאשר הם התחילו באמצע, השאירו חבילות באמצע מאחורי גבם שהם לא קצרו, כל אחד צמח על השני שהוא יאסוף את החבילות שבאמצע, וכן בדרך הליכתם, הם דילגו ושכחו חלק מהחבילות שהיו לפניהם, את שלפניהם שכחה, כי הם שכחו אותם לאחר שהתחילו באיסוף, ואת שלאחריהם אינו שכחה, כי על החבילות שנמצאים מאחורי גבם הם דילגו לפני שהתחילו לאסוף. יחיד שהתחיל מראש השורה ושכח לפניו ולאחריו, שלפניו אינו שכחה כי שכח אותו לפני שהתחיל באיסוף, ושלאחריו שכחה כי שכח אותו לאחר שהתחיל באיסוף. מפני שהוא בבל תשוב, נאמר בתורה לא תשוב לקחתו, משמע שכבר אסף במקום זה ורוצה לשוב למקום שכבר אסף. ואם התחיל אחריו, אינו בכלל לא תשוב. זה הכלל. כל שהוא בבל תשוב שכחה, ושאינו בבל תשוב אינו שכחה. משנה ה', דנה המשנה כמה חבילות הם בכלל שכחה, כמה ענבים הם פרט, כמה שיבולים הם לקט. אומרת המשנה שני אומרים שכחה ושלושה אינן שכחה. שנאמר לעני ולגר תעזוב אותם, משמע ששכחה היא בשני אומרים. כדי שיהיה עומר אחד לעני ועומר אחד לגר. אבל אם נשארו שלושה עומרים, הרי זה יותר ממה שצוותה התורה, ואין זה שכחה. שני ציבורי זיתים וחרובין שכחה, ושלושה אינן שכחה. שני עוצני גבולי פשטן שכחה, ושלושה אינן שכחה. בענבים יש חיוב נוסף הנקרא פרט, שאם נופל גרגירי ענבים בודדים, הם שייכים לעניים כפי שיבואר בפרק הבא. על כך אומרת עכשיו המשנה, שני גרגירים של ענבים פרט, ושלושה אינן פרט. שני שיבולים לקט, ושלושה אינן לקט. אילו כדברי בית הלל, ועל כולן בית שמאי אומרים שלושה לעניים וארבעה לבעל הבית. שנאמר, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה, משמע ששכחה היא בשלושה אומרים כדי שיהיה אחד לגר, אחד ליתום ואחד לאלמנה. משנה ו', גודל החבילה שיש בה שכחה, אומרת המשנה, אומר שיש בו סעתיים, חבילה תבואה שיש בה משקל סעתיים, ושכחו אינו שכחה, שנאמר לו תשוב לקחתו, ודורשים שדין שכחה הוא רק בחבילה שאדם יכול להגביה ולקחתו על כתיפו. אבל חבילה ששוקלת יותר משני סעים, אין אדם יכול לסחוב אותו על כתיפו. שני עומרים ובהם סעתיים, רבן גמליאל אומר לבעל הבית, כי שני חבילות יחד שוקלות משקל שני סעין, וחכמים אומרים לעניים כי כל חבילה בפני עצמה שוקלת פחות משני סעין. אמר רבן גמליאל, וכי מרוב העומרים יופי כוח של בעל הבית או רק כוחו, הרי למעשה יש כאן משקל שני סעין שאין בזה דין שכחה. ומה בכך שמשקל זה מחולק בשתי חבילות נפרדות? אמרו לו, יופי כוחו. אכן מצינו שבשני העומרים יש שכחה ובשלושה אין. הרי שדין שכחה תלוי במספר העומרים ולא רק במשקלם. אמר להם, ומה אם בזמן שהוא עומר אחד ובו סעתיים ושכחו אינו שכחה, שני העומרים ובהם סעתיים אינו דין שלא יהיה שכחה? אמרו לו, לא, אם אמרת בעומר אחד שהוא כגדיש, שחבילה אחת משקלה רב, כי הרמה תבועה גדולה שלא שייך בשכחה, תאמר בשני עומרים שהם ככריכות, שהם כמו אגודות קטנות ויותר שייך בהם שכחה. משנה זין, גודל התבועה שיש בשכחה. כאמור, מלבד דין שכחה בגידולי קרקע שקצרם כבר, יש דין שכחה גם בגידולי קרקע מחוברים ששכח לקצור או ללקט אותם. אומרת המשנה, כמה התבועה מחוברת שיש בסעתיים ושכחה, אינה שכחה. אין בסעתיים, אבל היא ראויה לעשות סעתיים, תבועה של סעורים שהייתה ראויה לגדל. סעתיים סעורים טובים ומחמת שהסעורים לא גדלו כראוי, גדל פחות מסעתיים, אפילו היא של תופח, אפילו אם הסעורים גדלו כל כך דקים, שהוא סוג קטנית דקה מאוד, רואין אותה, כאילו היא ענבה של סעורים, דנים את התבועה כאילו יש בהם, גרגירי סעורים משובחים שבמשקל סעתיים, ואין בהם דין שכחה. משנה ח', שכח חבילה תבועה כאשר עדיין לא קצר את כל השדה. אומרת המשנה, הקמה מצלת את העומר אם בעל השדה לא קצר עדיין את כל התבועה וישאיר בכוונה חלק מהתבועה מחובר לקרקע, אין דין שכחה בחבילות הקצורות כבר. שנאמר כי תקצור ושכח את העומר, אם שכח עומר שכל מה שמסביבו קצור, הרי זה בכלל שכחה. ואת הקמה, וכן אם שכח תבועה מחוברת וראשי השיבולים המחוברים יכולים להיקצר יחד עם התבועה המחוברת אחרת שלא שכחה, אין דין שכחה בתבועה המחוברת ששכחה. רק כשהשאיר חלק לא קצור, הרי הוא מציל שלא יהיה דין שכחה. אבל אם השאיר בכוונה חבילה תבועה קצורה ושכח חבילה תבועה קצורה אחרת או תבועה מחוברת, יש בזה דין שכחה, שהרי העומר אינו מציל לא את העומר ולא את הקמה. אומרת המשנה, איזו היא קמה שהיא מצלת את העומר? מהי כמות התבועה המחוברת שמצילה מדין שכחה? כל שאינה שכחה אפילו כלח אחד. שאם השאיר בכוונה אפילו שיבולת אחת מחוברת, הרי היא מצילה. משנה ט', מה קורה כששכח תבועה מחוברת ותלושה וביחד יש בהם סעתיים? במשניות הקודמות מבואר שאם שכח כמות של סעתיים התבועה מחוברת או כמות כזו מתבועה תלושה, אין בהם דין שכחה. מבארת המשנה שאם שכח חבילה תבועה תלושה וכן שכח תבועה מחוברת ביחד יש בהם שיעור סעתיים, אינם מצטרפים זה עם זה ויש בהם דין שכחה. אומרת המשנה, שכח סעה תבועה עקורה וסעה שאינה עקורה, וכן באילן שכח סעה פירות תלושים וסעה פירות מחוברים, והשום והבצלים שכח סעה של שום מחובר וסעה של בצלים מחוברים, אינן מצטרפים לסעתיים, אלא של עניים הם. רבי יוסי חולק ואומר, אם באת רשות העני באמצע, כגון שיש לקט בין סעה לסעה, אינן מצטרפים, ואם לאו, הרי אילו מצטרפים. משנה י', שכחה כשאוסף את היבול לצורך דבר שאינו מטרת התבועה. אומרת המשנה, תבועה שניתנה לשחת או לאלומה, קוצר תבועה לא בשאלה, לצורך האכלת בהמות או כדי לעשות מהם חוטים, וכן באגודי השום, לוקט שום כדי להגוד בהם שומים אחרים, ואגודות השום והבצלים שהדרך להגוד מהם בתחילה כמות קטנה של שום או של בצל באגודה קטנה, ולאחר מכן לוקחים כמה אגודות קטנות ועוקדים אותם באגודה גדולה, אין להן שכחה, כי בכל אילו אין אסיפת התבועה לצורך גמר מלאכה. במקרים הראשונים אוספת התבועה לצורך דברים שאינם המטרה העיקרית של התבועה, ובמקרה האחרון במשנה, כאשר עוגד את השום או את הבצל באגודה הקטנה, אינה גמר מלאכת האיסוף, ובשלב זה אין בזה דין שכחה. אומרת המשנה, וכל התמונים בארץ יבול שהחלק הנאכל ממנו תמון בארץ, כגון לוף, סוג בצל והשום והבצלים, רבי יהודה אומר, אין להם שכחה, שנאמר שדך ושדה גלויה, למעט דבר תמון שאינו גלוי. החכמים אומרים, יש להם שכחה, שנאמר שדך למעט דבר תמון, וכתוב קצירך שהוא דבר גלוי, למעט דבר תמון. והרי זה מיעוט אחר מיעוט, וכל מיעוט אחר מיעוט אינו אלא לרבות. משנה י' א', המשנה חותמת את הפרק השישי במסכת פאה. הקוצר בלילה והמאמר בלילה והסומה יש להם שכחה. אם היה מתכוון ליטול את הגס, הגס, שנוטל רק את הגדולים ולא את הקטנים, אין לו שכחה. גם אם ישיר גדולים שהרי עתיד לחזור בשביל הקטנים. אם אמר, הרי אני קוצר על מנת מה שאני שוכח, אני אטול, יש לו שכחה כי אי אפשר להתנות תנאים כנגד מה שכתוב בתורה. זוהי המשנה היומית שלנו. סיימנו בסייעת הדשמי את הפרק השישי במסכת פאה. וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון תדבב בתיבת תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה, ידפתת במסכת ברכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני, תזיין בתיבת תשפ"א, ונלמד דף י' במסכת ברכות. לקוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. שבוע מלא 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 בניסים ונפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ונחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.